טוב, אז בקצב כזה של שיעור פעם בשבועיים, אתם מתקדמים בינתיים, אז בהגדרה ההסכם הוא שאני מבחינתי מעביר שיעור על מה שהכי פחות לא הגיוני שלא נדבר עליו, כאילו בדרך השלילה, כי אין סיכוי להספיק את הכל, לא, אמיתי. אז מראש זה ההסכם וזה מעולה. בעצם עכשיו אנחנו נדבר על א' ב', המוקד הראשי יהיה במלאכים פרק א', אנחנו נראה איזה באמת עולם שלם ומאוד מיוחד יש בפרק הזה, שפותח דעתי המון 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 לספר מלאכים, בכלל למלכות שלמה ומלכות דוד גם. חזרה של שתי דקות על מה שראינו פעם שעברה, כדי להתמקם. פעם שעברה ראינו שבכלל ספר מלאכים זה, יש לו מקום מאוד אסטרטגי בתנ"ך, הוא הספר האחרון של רצף הסיפור של התנ"ך, זה דבר השם מסוג א', שמסתיים פה, כשאתה הופך את הספר ממלאכים לישעיהו, בעצם אתה פתאום פוגש עולם אחר לגמרי, ולא סתם. השם מדבר אלינו דרך ההיסטוריה, כשבית המקדש נחרב, זה מפסיק. זה, שוב, אני לא עכשיו, אני רק מסכם, אני לא מסביר. ראינו שפעם שעברה עסקנו עוד לא במלאכים א', אלא בסוף ספר שמואל, ודיברנו על זה שכשאתה הופך את הדף משמואל למלאכים, קורה משהו לא רגיל. בדרך כלל בסוף ספר יש פרידה מהדמות הראשית. כלומר, היינו מצפים שדוד המלך יאמר לנו שלום בסוף ספר שמואל, ככה זה הדיגם הרגיל, כמו שעכשיו בסוף חומש דברים משה הולך, סוף יהושע הולך, כדומה. וזה לא ככה. אתה בעצם מסתיים, מבחינת הרצף הסיפורי, אתה בעצם, אתה לא יודע איפה, באיפשהו בסוף עם דוד, אבל פשוט היה רעב ו... הגענו למזבח וזה, ואחרי זה המגפה, ותעצר המגפה, וכאילו, בום. וכשאתה הופך לתחילת ספר מלאכים א', אז בעצם ממשיך לך הסיפור, זה כבר מיוחד. אבל ציינו שזה עוד יותר מפתיע, כי בעצם את ספר שמואל כתב שמואל והנביאים בדורו, את ספר מלאכים כתב ירמיהו. כלומר, בעצם פה אתה עכשיו קורא היסטוריה של אחרי החורבן. ובאיזושהי מידה, כל תקופת המלאכים, בעצם מלכות דוד נשארה לא פתורה, באוויר, ממש מזכיר את משה, מה שקורה בסוף חומש דברים, שהוא בפועל מסתיים, אבל המסע של עם ישראל לארץ ישראל בעצם כאילו עוצר לך באמצע. לעולם לא היינו חושבים שהתורה תסתיים לפני שהכנסנו לארץ ישראל. אין, היינו עושים משאל עם הורים, אף אחד לא היה חושב שזה היה תסתיים, כי הכל חותר לשם. כל הנקודות הקריטיות שהיו היו לארץ ישראל. ופתאום זה עוצר באמצע, זה בסיבות שלו, ופה בעצם חיי דוד, כל זה, עד פה הסיכום של פעם שעברה, הם בעצם לא נגמרים לפני תחילת ספר מלאכים. היום אנחנו קצת נדבר על זה יותר מההיבט של ספר מלאכים. וראינו, זו הנקודה השלישית והאחרונה שראינו פעם שעברה, שבסוף ספר שמואל יש עיסוק מאוד גדול ומיוחד במה זה מלכות דוד בכלל. ראינו שמלכות דוד היא מלכות שלמרות כל, נתחיל לפני זה, מלכות דוד היא בכלל לא מלכות רגילה, בעצם הגדרתה נצחית. פשוט יצור מסוג אחר. הסברנו את זה, ובסוף הספר נתברר שהמלכות הזאת כל הזמן בעצם עוד שנייה נופלת, זה התודעה הבסיסית שלה, ואין לה שום קיום אלא כי השם כל רגע מציל לדוד. זה מעמד נפש מאוד מיוחד, מאוד קשה להיות בו, שלמרות בדרך כלל מלך, אז זה מעמד נפש של עוצמה, של גדולה, של קשרים, של מלחמה, שזה, ודוד הוא כל הזמן בעצם ראינו מוקף מכל צדדיו באויבים, ורק השם מציל אותו. וזה בעצם התחלה של שאלה, כבר הייתי אומר, איך לשמר מלכות כזאת. כי אם אתה ישר תהפוך, תיקח את זה לכיוון של מלך, נקרא לזה בשפה של התורה ככל הגויים, אתה יורד לבעיה שהשם לא רוצה מלוכה כזאת, והיא לא תעבוד כמו שראינו עם אבי מלך, כמו שראינו באיזושהי מידה בימי שאול. מצד שני, איך אתה משמר כזאת מדרגה, עכשיו לשושלת נצחית לנצח, של מישהו שפשוט שום דבר לא מוכן להטיל עוגן. הכל, כל הזמן רק אויב וצורר אותו, ורק השם אלוקיו הוא המשען שלו בכל נקודה. זה מה שראינו פעם שעברה, מפה אנחנו הופכים את הדף לספר מלאכים, פרק א'. נתחיל בפרק א', מי רוצה לסכם בהכי קצת מילים שהוא יכול, מה קורה בפרק הזה? זה תרגיל שאנחנו נעשה אותו לא מעט, כי זה מקנה הרבה הרבה בהירות. לפעמים נעשה את תרגיל הזה בצורה כזאת, לפעמים נעשה את זה תרגיל בצורת של מה לדעתכם הפסוק האחד, או מקסימום שניים, שאליו מתרכז כל הפרק. שהוא בעצם הפסוק של המפתח לפרק כולו. הפעם לא נעשה את זה על ידי פסוק, נעשה את זה על ידי תמצות. מה לדעתכם מה הייתם מסכמים, את מה קורה בעצם בפרק הזה? אוקיי, אז המעבר מדוד לשלמה, אלון אומר, מרד אדוניהו ומלכות שלמה. יפה, זה ממש ארבע מילים.
וגם הפסוק הראשון קצת של באמת דוד זקן, כאילו, אני ראה שאלה של כל הפרק, הוא מזדקן, הוא לא בעניינים או שהוא כן בעניינים?
נכון. נכון, אבל אני חושב שאתה גם מסכים איתם, שזו שאלה בתוך המסגרת של עכשיו החילופי שלטון, בתוך זה מה המקום של דוד, נכון? למה זו שאלה מאוד חשובה? כי הרבה פעמים זה מקד אותנו במה החידוש בכלל של הפרק. אני אומר את זה ככה, סליחה שאני איזה, בסדר? כשאתה רוצה תיקה. אין בעיה. נשאל את אותה שאלה רק בווריאציה שונה, אם לא הייתם יודעים מה קורה פה. אתם כן יודעים שעכשיו אנחנו הגענו לסוף מלמד דוד, ומפה התחילו עכשיו פרקי שלמה, אבל עכשיו אתם לא יודעים מה קורה. מה היינו חושבים שיקרה בפרק א', או במילים אחרות, אותו דבר שעמדתם על החילוף בין דוד לשלמה, איך היינו חושבים שהוא יקרה? מה עכשיו אמור לקרות לפי הסטנדרט, או לפי מה שאנחנו עכשיו מצפים?
ישקר דוד
עם נבותיו, ודוד
שלמה.
יפה, ממש פשוט, נכון? ככה זה קורה בדרך כלל. משה מת, יהושע מתחיל. כל השופטים זה אחד אחרי השני, פנחס מת, אלעזר, כאילו היינו מצפים, ככה זה בדרך כלל, שדוד ישכב עם אבותיו והבא אחריו מולך, ואפילו במצבים שהיה ויכוח מי ימלוך אחרי, אז הדברים הרגיל זה שהמלך מת ואז מגיעה התקופה של המלך החדש, ופה זה כל כך הפוך מזה. הייתי אומר, הכותרת שאני הייתי נותן לפרק, מה בעצם קורה בפרק הזה, היא שלמה מולך בחיי דוד.
מה זה כזה
משמעותי? זהו, במבט ראשון זה נראה איזשהו שינוי טכני, אבל עוד מעט נראה שזה לא רק כזה משמעותי, אלא זה רעידת אדמה. בסדר? זה ממש הגדרת הנושא, ואני אומר, אם אני צריך לסכם, בסופו של דבר לא את רק מה קרה, אלא איך קרה, כלומר הרבה פעמים ההפתעה היא במה קרה. נגיד, לא יודע, שהיה קריאת ים סוף, לא היית יודע לך לפני זה, עצם זה שהיה קריאת ים סוף, זה היה החידוש הגדול שהיה פה, ברור. הרבה פעמים דווקא הגעת עכשיו לנקודה שברור שזה עכשיו סוף ימי דוד, גם עברת ספר, התחיל ספר חדש, הרבה פעמים צריך לשים לב מה עיקר החידוש של הפרק. האם עיקר החידוש במה קרה או באיך קרה? פה אני חושב באופן מאוד מובהק, הנושא, זה את כולכם תסכימו, שהנושא הראשי של הפרק זה איך קרה, כלומר בכלל לא היה חילופים ישירים בניגוד למה שהיינו מצפים, כלומר, קודם כל מדוד, שיגיד מי היורש שלו, במיוחד שבדברי הימים כתוב שהוא גם אמר לכל עם מי היורש שלו, ואנחנו לא נעסוק בדבר הזה. אבל באופן הכי פשוט, בפרק כתוב שדוד נשבע לבת שבע ששלמה הוא היורש. זהו, לא היה אמור להיות כלום. לא, רק המידע הזה לא היה אמור להיות שום דבר מהפרק הזה. אם הוא נשבע לו, יודע מראש, ממועד, תדאג שזה יקרה וזה. ויש פה איזה מין התרחשות שלמה שכאילו הפרק אומר לך, זה לא איך שחשבת. יש פה איזה התרחשות שלמה שאני חושב שגם אתם שמתם לב, אתם צריך לקרוא 20 פעם את הפרק, אבל אתה מרגיש שמשהו פה חומק לך מהאצבעות, יש פה איזה התרחשות, יש פה איזה משהו. זה לא רק שמישהו נמצא למרוד, נגיד את זה כמין משהו טכני, כאילו להוציא מהמחשבה הזאת היה מרד אבשלום, היה מרד שבע בן בכרי, עכשיו תמיד השאלה אם כן מרד, לא מרד, אולי רק אחרי חייו, עוד סוג של מרד, ואז בסוף שלמה. אני חושב שזה ממש לא הפרק. וזה גם לא ספר שמואל. אלא הנושא הוא עכשיו, איך ממשיכים את דוד, איך מלכות דוד מקבלת מיכל המשך, וזה התרחשות על בפרק הזה. בסדר? אז בואו נפתח ונבין מה יש ומה שאמרתי ומה קורה. והמלך דוד זקן, בא בימים, ויחסו בבגדים ולא יחמלו. פה בעצם כתוב שכוחותיו של דוד המלך עוזים אותו באופן קיצוני מאוד, עד כדי רמה, אחרי תשלימו אותם את המשפט, שאם לא היו עושים כלום, הם עכשיו אומרים, עצה ומביאים את אבישג, אבל אם לא היה קורה כלום, מה היה קורה לדוד? מת, מי אמר? לא יחמלו אפילו עם בגדים, זה בעצם חום הגוף, זה הדבר הכי הכי בסיסי של הפשט הפרק פה, שבעצם דוד עומד למות, אבל לא סתם מזקנה, אלא מין מחלה כזאת, אבל אפילו לא מחלה ספציפית, פשוט כאילו, כוח החיים פשוט עוזב אותו ברמה כזאת, שהוא מת עוד רגע. בסדר? זה חשוב לשים לב, כי אנחנו לא נמצאים לב, אנחנו נשאר כאילו טוב, אז מה קרה? עכשיו. כן. לא, אז למה?
כאילו, עוד פייטל, לא יודע, אתה נוטה למות, כאילו זה, בהמשך כאילו יש איזה תרגיל שעושים, יש את הבישה, והפרק ממשיך, זה לא שכי.
לא, אבל באופן הכי פשוט, אם אפילו בגדים לא מחממים אותו, זה משהו נצא לצב מאוד מאוד קיצוני. הרי מדורות היה שם.
אם לא... לא כתוב שהדליקו אש ולא יחם, לא כתוב על בגדים.
לא הבנתי, אז מה הבעיה? אז מה הבעיה? שהדליקו אש בארמון.
בגדים יותר מחממים מיש.
כן, כלום, לא עזר כלום. ברור.
אני לא חושב שמישהו חולק על זה הפרשי. לא חם לו עדיין, מדליק עכשיו פלט הנורך אש, זהו, עכשיו. לא צריך בגדים כשיש אש.
לא, הבעיה הייתה ש... אוקיי, כאילו... מעניין, אני חושב שבפרשי הפשט אין אף אחד שחולק על זה, אבל אני לא עכשיו ישבתי בדקתי, אז תגידו לי.
חזל אמרו, זה בעיה דווקא בבגדים, זה משהו בבגדים ש...
לא, אבל עזוב חזל, הפשט הפרק לא מובן. אם אין בעיה, אתה בעצם יכול, אתה יודע, אדם זקן, צריך חימום, במיוחד בחורף, בסדר? סטנדרטי כאילו. לא צריך פה עכשיו, תחשוב איזה פרוצדורה עשו פה, לבקש בכל גבול ישראל מישהו ש... וצריך, גם פרשים אומרים שזה משהו רפואי גם, יש כאלה שבדקו שבעולם העתיק זה באמת היה משהו מוצא אחרון כזה, של לגרום לגוף להתחמם מתוכו, זה מין אנרגיות של להוליד מתוכו על ידי אותה אישה יפה מכל גבול ישראל. אבל אם לא היה צריך את זה, פשוט הדליק חימום, אז אתה יודע, זה ארמון, זה מלך, לא, אין כזה כל כך בעיה. איך שלא יהיה, כאילו, לי אני אמרתי את זה פשוט דבר פשוט, זה לא שהדברים בונים דווקא על זה, אבל אני עומד מאחורי זה. אני אשמח אם מישהו רוצה פירוש אחר, תקנו אותי. העמדה הזאת של דוד, שבפרק האחרון של חייו, הוא כל כך חסר עונים, במובן של לא מצליח להתחמם, זה עמדה מאוד מיוחדת של דוד. דוד עד אז, הוא... מכל הבחינות שיש, בעל התוקף והגבורה והעוז והעוצמה, ואין אפשרות להפסיק את הערת זה. פה אני עושה סוגריים שנייה קטנות. משמשון ואילך, יש משהו שאנחנו לא תמיד שמים לב, ולכן חייב לשים את זה פה, כי זה נוגע להמון סוגיות. התנך אומר לנו, המנהיגים, האידיאלים של עם ישראל בימי המלוכה, כלומר לפני זה עוד לא היה ככה, אבל כשמתקרב למלוכה, הם פשוט לא אנשים רגילים. יש להם כוחות על. מובן הכי פשוט של המילה. נגיד את זה בשפה של חז"ל, זה עוזר מאוד לסכם את זה, אומרים את זה מהבת מסכם. אומרים חמישה נבראו מעין דוגמה של מעלה. חמישה אנשים, השם נתן להם כוחות, שהם מהשמיים, הם לא פה. שאול בכוחו, סליחה, שמשון בכוחו, שאול בצברו, אבשלום ביופיו, ויש עוד שניים שפחות רואים את זה בפשט, ולכן זה סוגיה ממש רצינית, זה עוד לא הרבה זמן פה בספר, עשה המלך ברגליו, וצדקיה הוא בעיניו. מה משותף לכולם? הגמרא אומרת שכולם גם לא יצליחו להכיל את הכוחות האלה, ובעצם לקו באותו כוח עצמו. מה שמשותף לכולם, שאתה מדבר על ימי המלוכה, בו אחר הייתי אומר דוד לפניו ואחריו, לפני זה שמשון, בעצם אחרון השופטים בדרך למלוכה, זה אחד התופעות המאוד גדולות, כהכנה למלוכה ש... שמכין אותנו, שמלך זה פשוט משהו אחר, המנהיג זה... וכולם, בואו נדבר שנייה על שאול. אתם מבינים מה זה? שהוא גבוה משכמו ומעלה בכל העם, אבל לא ברמה של כאילו טוב, הוא גבוה סטטיסטית. שיש כינוס אל כל העם, ושמואל אומר, הרי יתם אשר בחר השם בו, זה פשוט ברור שהוא משהו אחר, נקודה. הוא לא אדם רגיל. בסדר? לכן גוליאת, כשהוא באמת גם לא אדם רגיל, וכשהוא אומר לעם ישראל, תביאו מי שתייצב מולי, רש"י אומר, ברור שהכוונה לשאול. זה פשוט הענק מול הענק. זה לא סתם היה לו מחשבה, אתה יודע מה, בוא נעשה עכשיו דו קרב לאומי. כאילו, תבחרו איזה חייל, אתם גוז, אנחנו נביא מ-SAS, לא יודע מה, אם אתה מדבר על בריטניה, ו... לא, זה לא קשור, באמת היה לה את הענק שלהם מול הענק שלנו, בואו. ואותו דבר, שמשון, שנלחם מול אריה בידיו, או שלוקח, אתם יודעים, בדרך אגב, את שערי העיר ועולה איתם על הער, אז דוד נלחם מול אריה ודוב, או דוד בסוף הרג את גוליאת, והוא וגיבוריו הרגו את... והוא לוקח 200 עורלות פלישתים וזה. הסיפור של דוד אומר הרבה בחינות, ודוד אצלו זה לא רק כוח מסוים. יש שאלה מאוד גדולה, למה דוד לא נמנה בחמישה האלה? אני חושב שאין, לדעתי אין אפשרות חוץ מה שהתשובה הבאה שאני אומר. אבל זו שאלה גדולה, צריך לחשוב עליה. שמה?
שהוא יותר.
שהוא יותר, בדיוק. זה הם החמישה שהם אין דוגמה של מעלה. הוא, נגיד פה בשפה אחרת של חז"ל, הוא קיבל את השנים של אדם הראשון עצמו. כי הרבה מפרשים אומרים שמעין דוגמה של מעלה, הכוונה קיבל כוח של אדם הראשון. דברים שהוא רק עם האדם הראשון וחולקו למין איברים שונים בגוף. דוד הוא אדם הראשון עצמו. עכשיו, סגור סוגריים, לא נכנסתי דווקא לזה. אבל אני אומר, דוד זה פשוט לא רק בכוח מסוים, והוא גם לא לקע באותו הכוח, בניגול לשאר. אבל זה ברור מאליו, אומר, כל, ממש עם דוד, זה אומר לך, הוא לא אדם רגיל. הרי זה לא איזה חייל שהסכים לשכנע, הצליח לשכנע את שאול, שטוב, בוא תיתן לי להילחם מול הענק הזה, שברור שאתה זה צריך לעשות את זה. הוא לא היה נותן לאף אחד לעשות את זה, בגלל זה היה מצב תקוע. באמת בפשט, הוא אומר, תקשיב, ניצחתי אריה ודוב בידיים. יש לנו את שמשון שהיה כמה עשרות שנים לפני זה, שהוא הגיבור שלא היה כמותו עם ישראל, צריך לנצח אריה. וואו. אז אני, אריה זה היה ביד שמאל, אבל ביד ימין תוך כדי גם. או, הוא נכנס לבית שאול, כי אומרים, הוא גם יפה תואר, גם מטיב נגן, גם... זה פשוט לא אדם רגיל, קיצור, אנחנו צריכים להבחין בזה, לא, לא, זה לא דרשה, זה לא אפילו, אני אומר, שמתי לב שאני לא אומר את זה כהתגוננות לכלום. ופשוט היית פוגש אותו, לא היית פוגש אדם סטנדרטי.
זה כן יראה כמו אחד שמבקש
להציע את עצמו. איפה? אצל גוליאת?
כן.
ברור. אבל אני אומר, כל המציאות הזאת לא יכולה לקרות בכלל אם זה לא מישהו שרלוונטי שילחם מול גוליאת. נגיד בהקשר שלנו, וחסו בבגדים ולא יחמלו, נראה לי הבאתי את זה פה. אולי לא הבאתי את זה פה, לא. הנה, כן, המקור מספר אחד, תסתכלו רגע. אז אנחנו אומרים שזה ההפך הגמור, וזה הבאתי את זה כמקור ראשון. מה שקורה פה בפרק, אני שנייה רק לפני שנקרא את זה, ויש פה איזושהי חזרה לגוליאת קשור למה שאמרת. אז צריך להבין שמה שקורה פה בפרק, זה איפך מסתבר של כל ימי דוד. ימי דוד סתם ככה, אתה רואה שהוא פשוט מעל ומעבר לסכנות, מעל ומעבר לאיומים, מעל ומעבר לכל צורכי הקיום וזה, כאילו הוא פשוט... בכל דרכיו משכיל, בשפה של התנ"ך עצמו, זה משהו אחר.
כמו
שבפרקים הקודמים אמרת... לשם אני עוד שנייה חוזר, לא, לשם אני חוזר, שם אני חוזר, שזה שני דברים שהם הפוכים ומשלימים, זה מה שאני רוצה, על זה אני רוצה להצביע. שדוד, בסטנדרט שלו, הוא בעצם היה עליון, פשוט עליון, שוב, לא רוחני, לא עכשיו בא לתת ערך, זה פשוט פיזי, מבחינת... מכלול הכוחות, רצף הכוחות, היכולות שתמונים מכל כוח, זה משהו אחר. ואצלנו בפרק הכל מתחיל ממה קורה כשהמצב הוא הפוך לגמרי. חייו של דוד נתלו ממנו, מה הוא עושה אז? כבר עכשיו אני אומר שבעצם החיים של דוד ביותו מלך, אז כמו שאמרנו קודם, אבל גם בתחילת חייו וגם בסוף חייו, יש איזה מין דווקא את הצדדים של השבריריות העצומה של דוד, וזה חוזר למה שראינו בסוף שמואל. בית, בגלל זה גם היה חשוב ללמוד את הפרקים האלה. לגמרי, לגמרי. לא, לכן אומר, זה שתי תכונות שמצד אחד הן הכי הפכות שיש, מצד שני הן משלימות. כי הוא אלוקי. הוא אלוקי ולכן הוא לא איש רגיל. כלומר, נגיד על שמשון, על גוליאת בוא נגיד, אתה לא היית רוצה לפגוש אותו בזמתה חשוכה לעולם, אתה פשוט פחלץ באותו רגע. מה שיפה ששמשון ודוד, שניהם, גם שמשון, ברגע שהוא לא נזיר, הוא לא גוליאת, כשהוא כן אז הוא הכי גוליאת שיש, כלומר הוא פשוט, אין, זה לא, זה משהו מלאכי. מלאך בא בביסר, זה כאילו זה משהו מלמעלה. אבל בניגוד לענקי הגויים שהם מוטציות, פיזית, כלומר, סליחה, הפוליטיקלי קורקט מכבוד הענקים, אבל הם פשוט מוטציות, כלומר, זה, נגיד, חזר אומרים על ישבי, סליחה, בפסוקים כתוב על ישבי שהיה לו שש אצבעות. למה חשוב לתנך להגיד לנו את זה? כי להגיד לך, תקשיב, זה לא היה משהו רגיל, וגם להגיד לך על אוג איזה שלוש עמות בעמת איש, שש עמות סליחה בעמת איש, זה כאילו משהו שהוא, ולעומת זאת, גם שמשון וגם דוד, שהם הגיבורים של עם ישראל, הענקים הייתי אומר שעם ישראל, מובן לזה שהם פשוט לא אנשים סטנדרטיים, אם הייתם פוגש אותם, אני אומר לך רגיל. שאול, לא, שאול גם היה לו כוח של מה לזה. שאומר, אני שנייה מסכם וגם אגיד את ההשלכה אלינו, קודם כל ראינו שצריך להבין, המלאכים הגדולים של עם ישראל, ואפילו קצת לפני זה משמשון, הם היו משהו אחר. וזה מכניס אותך כבר לעולם שלם. כי נגיד, תדע, נדון פה בפרקים הבאים על שלמה. אז גם שלמה אותו דבר, כשהיה לו את החוכמה שלא, שלא הייתה ולא יהיה, זה לא כאילו קח את ה, לא יודע, את המיקס ותגביר עד שיא הווליום. זה פשוט, זה לא אותו עסקת חבילה, זה משהו אחר. בסדר? זה לא אדם רגיל עם עוד חוכמה. מה שנאמר על אחיתופל, שאגב הוא פשוט סבא רבא שלו. כן, כי אחיתופל הוא סבא של בת שבע. והשני האנשים בתנך שנאמר להם שהחכמים ביותר, זה אחיתופל והנכד שלו בעצם. זה לא סתם כנראה. אבל סגור סוגריים. אני אומר, שלמה שוכח מכל אדם, דוד כבר דיברנו עליו, שמשון, אבשלום, שלא היה יפה כמוהו, בהמשך שאול, אמרנו. אז זו הנקודה הראשונה שראינו, שקודם כל בפשט של הדברים, כשאתה קורא את הפרקים שלהם, אתה צריך להבין שהיה פה התמודדות. היה פה התמודדות מול כוח שהוא פשוט עכשיו נוחת מלמעלה, ומה עושים איתו בכלל? אז הוא נועד להוביל את העם, אבל איך אתה מעכל אותו בכלל? אז זו הנקודה הראשונה, וראינו שפה, כשאתה הופך את הדף משמואל למלכים, אבל כבר בסוף ספר שמואל, כמו שראינו פעם שעברה, דווקא נחשף הצד השני של דוד. שכל הגדולה והגבורה והאמתניות והעוז, ואני יכול עכשיו להגיד כל המילים הגדולות שיש, הכל, יש תמיד גם את הצד השני אצל דוד, שזה בעצם בבת אחת נכבה, כי זה לא אנושי, זה אלוקי. כמו ש... ממש, כמו שראינו פעם שעברה, שבעצם המזמור של חייו של דוד, ראינו שביום הציל אותו מקף כל לבב מקף שאול, חזרנו עם 10 אויבים, וראינו שבכל דוד מוקף אויבים. ואותו דבר שהוא כמעט עומד למות ואמרו לו, לא תחבא את נר ישראל. ואותו דבר שיש בסוף ימיו פתאום רעב. סוף ימיו פתאום מגיפה. זה בדיוק הפוך מה, נגיד, סטנדרט של יהושע, סתם אני אגיד, כל הזמן מלחמות, בסוף 14 שנה של שלווה. או שמואל, אחרי כל המהפכים, אז אתה מלך. בדרך כלל, כאילו, יש מין, אני אומר בזהירות, כי זה לא תמיד, וסטנדרט כזה בתנך, שכאילו יש ברורים, וזה בסוף המדרגה נקנתה, ועכשיו היא קיימת לזמן מה. אבל פה אצל דוד, בגלל שזה מדרגה שהיא תמיד עליונה ועוצמתית ואימתנית, אבל רק בקלות אינסופית וגמורה כל רגע ורגע לשמיים, אז צריך גם להופיע הצד השני. וזה מה שקורה בסוף הספר הקודם.
להמחיש את הנקודה הזאת?
לא רק להמחיש, כי זה האמת. האמת היא שהוא הכי גדול והכי גדול זה יש, אבל כל זה, כי השם הרגע מציל אותו, מה שהוא אומר, אני תובע והשם הרגע מושך אותי בשערות, הוא מושך אותי וכל חיי הם רק הוא, ולכן גם אף אחד לא יכול נגדי.
זה לא מסביר למה הספר הזה לא הסתיים בסוף שמואל בטח.
נכון.
זה לא מסביר, היינו יכול לעשות אותו דבר.
בהחלט.
לסיים עם שלמה ולהתחיל עם...
בהחלט, נכון. אני מסכים, מסכים. לא הגענו עדיין לנקודה הזאת. כרגע בעצם... עצרנו במילים, והמלך דוד זקן בא בימים, ויחסו בבגנים ולא יחם לו. זה לא בא בימים הרגיל שנפרד והולך, ואז גם היינו מצווים שזה פרק קודם, אלא כאילו יש לך עכשיו איזו התרחשות חדשה שכנראה מאוד קשורה למה עכשיו קורה הלאה, והיא שכוחותיו של דוד עוזבים אותו בצורה הקיצונית ביותר. אז קודם כל, במשפט אחד מה שמענו עוד עכשיו, שהפרק הזה נשען ובנוי על זה שדוד בעצם דווקא עכשיו יפעל או לא יפעל, וזה בדיוק יהיה חלק מהשאלה, מהמקום בדיוק הפוך מהדמות שלו בדרך כלל. וזה אמרנו כי בעצם הדמות שלו תמיד נשענת על החוסר אונים, שרק השם הציל אותו ונותן לו את הכוח, והשם נותן לו את הכוח, אז הוא בכלל לא כוח על טבעי. בסדר? זה ההיררכיה, ופה אנחנו פוגשים דווקא את השכבה שהרבה פעמים הייתה נסתרת, אבל שרק השם נותן לו את הכוח ובלי זה הוא לא יכול כלום. עכשיו, מאותו עמדה עצמה, זה כבר די הופך להיות ברור, ואני חושב שלאט לאט הפאזל יושלם לנו. השאלה הבאמת בסיסית, שכל מי שלומד את הפרק דן בה, למה הוא לא גילה, מי הממשיך שלו? הכי בסיסי, הרי הוא נשבע לבת שבע, הוא כבר יודע, מראש. אז תגיד, ולא יהיה את כל הבעיה. אבל אם הבנו את הפסוק הראשון, וראינו שזה בסוף הספר הקודם, שדוד קוזן בעמדה בסיסית, שהוא מעצמו לא יכול לעשות כלום, אין לו כלום. הוא בעצם מבין את התפקיד של ויחסו בעוגנים ולא יחם לו, מבין שזה תפקיד, שזה לא רק מקרה, זה לא רק מצב שעכשיו מה נתמודד. מה דוד עושה? זה מדהים. הוא, עכשיו אתם יכולים להגיד לפי איך שאני הבנתי, אמרתי בסדר, אבל אני ממשיך לפי זה, הוא עומד למות. הוא לא עושה כלום. פונצה דוד עצמו, הוא ממש כמו תמיד זורק את עצמו להשם, כמו בשאר הסיטואציות. ועבדיו... ממש, ניפלנה ביד השם. אני, תקראו את המקורות האלה אחר כך, כי יש פה כאן קורות ממש משלימים אותנו, ואני עכשיו... אבל יש פה כאילו... אני אגיד רק בעל פה בשני משפטים, שחזל אומרים שאצל גוליאת, הבגדים לא עלמו אותו, כי הוא לא היה צריך אותם בכלל. זה מה ש... לפי הדבריך שקודם, האם זה לא סתם איזה חייל שבא לשאול, אז חזל אומרים פה שאצל גוליאת, הבגדים של שאול היו בשמירים מיותרים, לא היה צריך, כאילו. הוא היה מעל ומעבר לזה. גם הפשט, זה מה שקורה. הרי יש שריון, מה, אתה הולך בלי שריון מול הדבר הזה? עזוב, כאילו, אני לא באותו סקאלה. אז עוד משהו שממש בפשט הדברים, אבל גם חזל ממש עומדים מזה בכמה מקומות, שמה שקורה פה המלך, שכחתי, זה אחד מהראיות שזה אורן למות, שדוד בסוף זה גם כתוב שהוא עומד למות, ואמרו לו, לא תכבה את נר ישראל. וגם הוא אמר, נפלנה ביד השם, וגם הוא אמר, תהי נה ידך בי ובבית אבי. אומרים חזל, הסתכלו בפסוק במקור 2, מדרש סוט רבה, ויואש, זה יואש ושרף, סתם פסוק בדברי הימים לצורך העניין, שנתייאש מן החיים, שנאמר, תהי נה ידך בי ובבית אבי. כמו השם אמר, דוד אמר לקדוש ברוך הוא, אל תקה את כל העם בגלל החטא שלי, אלא תקה אותי. אומרים חז"ל, מקור, בתנא דבי אליהו, מקור מספר 3, אפשר דף אחד? אני לא אסתכל על שלו. הסתלטתי עליך, סליחה. ויפול דוד והזקנים מכוסים בסקים, והזקנים מכסים בסקים על פניהם. זה ממש בסוף ספר הקודם, רק בסיפור של דברי הימים. באותה שעה, עכשיו שימו לב מה קרה פה, ירד מלאך משמי מרום, והרג את גד החוזה, ואת ארבעת בניו של... של דוד, ואת הזקנים אשר היו עם דוד. כולם מתו מהמלאך. וכיוון שראה דוד חרבו של מלאך, המוות, מאותה שעה נכנסה בורטת וקירות, ושוב לא היה בו כוח. שימיו יחסו בבגדים ולא יחמלו. אז קודם כל חזל אומרים, זה היה מלאך המוות. עכשיו, מה החידוש הגדול פה? לא רק למה היה לו את הקירות, שהוא בעצם עוד שנייה הולך למות, אלא שהוא לא מת כשכל השאר מתו. לא תמיד שמים לב שזה מה שכתוב במדרש. כולם סביבו מתו, והוא לא. למה לא? כי אמרנו, הוא לא בעמידות רגילה. ומצד שני זה כבר כן, מכוח אותו, ויש הרבה מדרשים כאלה, לא הבאתי אותם, מכוח אותו, תהי נה ידך בי ובתבי, נפלנה ביד השם, נתייאש מן החיים, דוד נמצא בעמדה מאוד מיוחדת, שהפעולה האחרונה שלו, עומדת להיות, א', הפעולה הראשונה של מלכות שלמה, ב', מכוח עמדה הפוכה לגמרי ממה שהוא היה רוב חייו, בדרך כלל הוא היה בשיא היוזמה והפעילות והעוצמה וה... והגבורה, ועכשיו דווקא הפעולה האחרונה שלך באמת להיות בדיוק מהעמדה הפוכה, והיינו שהפרק הזה, המון מהנושא שלו זה בדיוק העמדה הזאת, ובואו נזכור את זה. דוד אמרנו, הוא מבחינתו מת, כאילו אני אקח עכשיו סתם, אני אגיד בשפה של המדרש, הוא ראה את המלאך כולם מתו והוא לא, אבל עכשיו הקירות של המלאך המוות הולכת וגוברת וגוברת, והוא לא כתוב שעושה כלום בהקשר הזה. כל העם עכשיו נלחם על חיי דוד, והעבדים שלו אומרים, מבצע הלאומי וזה, להביא מישהי. דוד מבחינתו, אין פעולה אחת שלו בכל הדבר הזה.
תיאש מן החיים.
תיאש מן החיים, ממש. והוא, מי שקרא, ממש, שלושה פרקים לפני זה, פרק אף ב', וראה שדוד בעצם תמיד ככה, השם סלים וצודתי וזה, אני בעצם טבעתי, ורק השם הרים אותי כל הזמן. ועכשיו הוא מבין שזה העמדה של חייו. עכשיו, אותה שאלה הרי נמצאת פה על שלמה ובת שבע. הם הרי יודעים את ההבטחה וזה, ומה הם עושים כשהם רואים את אדוניהו וזה? כלום. הם לא עושים כלום. הם ממשיכים את אותו קו של דוד. בפסוק י' א', מה זאת אומרת? לבוא לדוד. הכי פשוט. אם דוד יודע, הרי מה קרה בפרק? לא היה פה איזה מלחמה, פשוט דוד הודיע והמליך את מי שהוא רוצה. אם דוד המשיך בפסיביות שלו, שהוא לא עשה כלום עד שנתן הנביא עורר אותו, אבל גם שלמה ובת שבע לא עשו כלום עד שנתן הנביא עורר אותם. כלומר, עכשיו בואו נסכם חדש ההתרחשות בפרק, זה לא רק החילופים מדוד ושלמה, וזה לא רק מרד ובסוף לא, שזה יכול להיות בהרבה וריאציות. אלא בעצם, נגיד בשפה של חז"ל, דוד, שלמה ובת שבע, כולם מתייאשים מן המלכות, ואדוניהו לוקח אותה, עד שבא נביא השם ואומר לו, תעשו. מה זה התהליך הזה? בעצם השם אומר לדוד, אתה מתוך חוסר היוזמה שלך, מתוך שכבר, זהו, נתת להשם להוביל אותך, אם זה קרירות, אז קרירות. אני נלחמו על חיי, אני לא מת, בסדר, אז אני עומד, מחכה עכשיו לראות מה השם יעשה. מה השם יעשה, אדוניהו, השם עושה, שולח את הנביא. ברור, מה זאת אומרת, אחרת למה זה דווקא הוא? ברור שזה נביא.
לא, זה נביא, אין בעיה, השאלה אם הייתה איזושהי נבוא, לא כתוב
אותך
שהייתה,
ויום
אל השם
נתן נביא. זה רוב ככל פעולות הנביאים, אם ככה, שמואל הנביא, שפועל בתור נביא, הוא יודע שזה מה שצריך לעשות בדבר השם. זה רק מיעוט הנביאים, יש הרבה עולם נרחב שבו הם עושים. למשל, אחד מהתפקידים של הנביאים זה להתפלל אל השם. שנאמר, כי נביא הוא והתפלל ועדך וחי. אז מה אם הוא נביא? לא, זה חלק מהתפקיד. המון מהתפקיד הנביאים זה מעשה נבואה. הרבה זה פשוט להדריך את העם באור השם שהם פשוט יודעים מהו, ומיעוט זה שכה אמר השם. מהנביאים האחרונים זה הכל. וזה באמת חריג, זה בנפילה. אבל כשנביא בא ועושה משהו בתור נביא, זה פשוט כי הוא נביא. בסדר? אז נביא השם בא ומעורר את כל השינוי בפרק. אני חושב שזה כבר ממש חשוב. כי זה אומר שהתכונה הזאת של דוד, עכשיו שימו לב כבר מה, עכשיו אנחנו מבינים. התכונה הזאת של דוד היא רוב החיים הייתה ברקע, ובחוץ היית רואה מפעליות ועוצמה ומתניות לא אנושית. בסוף חייו, דווקא חזר הצד הזה, שראינו אותו ממש באופן בולט בספר שמואל, אבל עכשיו ברמה הכי קיצונית שעד שערי מוות. והוא ממשיך בדרך הזאת שגם אם אני מת, ואני יכול לחשוב על פתרונות, יש. אני לא עושה כלום. העם נלחם עליו, שגם זה עולם שלם, הדבר הזה שהעם נלחם עליו, אני אולי נספיק לדבר על זה. ומחיה אותו, ואז יש את השאלה הגדולה, מי ימשיך אותו? הרי זה ברור שהוא בסוף חייו.
זה בולט, כי
הפתרון
כל כך פשוט.
ממש לא, אחי נאמר.
לא תגיד כאילו, תגיד
ממלך. נכון, אבל זה לא שתגיד, בדיוק, זה לא שתגיד, הוא לא, דוד לא הגיע למצב שהוא כינס את הפרשים, הוא כינס, לא. נגיד מול אבשלום, אתה יודע, זה הנושא, מה, את אסטרטגיה, טקטיקה, עיצות. פה, איך, מה המהפך הגדול שדוד אמר, ואמר, לכו תמליכו אותו. זהו.
כתוב פה לא ידע. כתוב פה פעמיים,
אבל זה בדיוק מה שאני אומר, שהלא ידע, הלא ידע זה חלק מאותה עמדה. הלא ידע זה חלק מאותה עמדה, שהוא עומד למות, והדבר הכי בסיסי שומר למות, שהוא יגיד לעם ישראל מי הממשיך. והוא בעמדה הזאת, שכמו שהוא עמד למות, הוא גם העמדה שלא ידע. ואיפה אתה רואה את העמדה הזאת? אצל בת שבע ושלמה, שגם שהם יודעים, והיא אומרת, אני ובני שלמה חטאים, אני ובני שלמה חטאים, זה לא רק, הרי לא חטא מובן להגיד, זה שירגו אותם, הרי ברור זה הדבר הראשון שאדוניהו יעשה. אם הוא יצליח להיות מלך, זה פשוט יהרוג אותם. והם לא, במובן הזה הם נוהגים כמו דוד. אם נתן הנביא לא היה בא, זה כאילו המון מהפלא של הפרק הזה, שמלכות דוד הנצחית ממשיכה באותה דרך גם כשזה עובר לדור הבא. וכמו שממש, תשימו לב כמה זה נגיד, כמו דוד מול שאול. אתה נמשכת דוד. הנה, עכשיו השם... אתה יודע שהוא בן מוות ושאול עצמו אומר את זה. אתה יודע שצריך להרוג אותו כי אתה בעצם עכשיו מלך. ועכשיו גם השם זימן אותך מהרה מאחוריו שהוא לא יודע. אתה עכשיו רודף. אם הוא יצליח הוא הורג אותך. יכול להיות שאתה עכשיו תדבר איתו פשוט יראה עליך. ולמרות זאת אתה אומר לא, השם ישים אותי על הכיסא ואם לא אז אני לא. זה לא עמדה רגילה. בשום קנה מידה. זה לא תגיד טוב. זה המוסריות שהשם מצפה עכשיו ממנו מכל אחד מאיתנו. לא יודע, קנית הבית, גדבו לך אותו... אל תעמיד אותו למשפט, אל דבר איתו אם השם ירצה, אביא לי את הבית. זה לא המוסריות שאנחנו מחונכים עליה בדרך כלל. אבל דוד, אין לו את המוסריות הרגילה, הוא פשוט בעולם שתלות בהשם, שאין משהו אנושי כזה. ואותו דבר פה, פרק ב' זה עצום. אנחנו לא נגיע עכשיו לפרק ב'. נכון, זה מהפך עצום. בוא נגיד, אני חייב להגיד את זה, כדי רק להשאיר אתכם בשאלה. הרי זה הפוך על הפוך. פרק ב', פתאום יש לך סורת התנגשויות, אבל מי עושה אותה? שלמה, שבהגדרה, אצלו הכל אמור להיות בשלום, וכל המטרה שדוד לא יבנה, והוא כן יבנה, זה כי אצלו אין יותר מלחמות ואין זה, ודוד, שהוא כל חייב יותר מלחמות, בסוף לא מתנקש בהם, אלא דווקא שלמה. כלומר, בדיוק יש פה איזה מין נרבוב של... אני הייתי מצפה ששלמה עשה את כל הדברים האלה שצריך, כי צריך לעשות אותם, והוא יודע טוב מאוד, ולכן אומר את זה לשלמה. שדוד יעשה את זה, והוא יודע טוב מאוד צריך לעשות אותם, לכן אומר את זה שלמה. והוא ימשיך עם אותו מפעליות ועוצמה שהוא יעשה, וקדימה, אם צריך. אבל אתה רואה שהכל פה הפוך. עכשיו אני לא פרק, אני אשאיר אתכם בשאלה על פרק ב'.
יש הסברים לכל אחד. הוא אמר לו, שם אמר לו כלל.
נכון, נכון, נכון. לכן אומר, יש פה איזה משהו שאתה יודע, שדווקא שלמה צריך שפתאום איזה מין השלמה מחיי דוד. אבל לחזור אלינו, אז... אני אומר, ממש מקביל למה שהיה באמת דוד מול שאול, שבעצם לוקחים רק את המלוכה, ואתה עוד שנייה מת. אבל חייב להיות מלכות רק של השם, אפילו לא קצת, שאנחנו נקדם, ואם השם לא ירצה, יערוג אותנו. דוד אומר את זה כמה פעמים. בדיוק אותו דבר לא תמיד שמים לב בפרק הזה, קורה עם בת שבע ושלמה. לוקחים להם עוד שנייה את המלכות, למרות שהם יודעים שזה אין. יש גם פה את כל הגיטימציה לעשות את זה, כמו שאצל דוד כולם היו בטוחים שהוא הבוגד, ולכן עזרו לשאול, אפילו הזיפים, אפילו השבט שלו. אותו דבר, כולם היו בטוחים שבגלל חטא בת שבע וזה, אז בטוח שזה לא שלמה, ודוד לא גילה את זה, כמו שרואים פה בפרק, העם לא ידע. ואדוניהו לוקח עוד מעט תורגים, ולמרות זאת, מה?
כנראה
שאדוניה
ידע, לא שאלה, אחרי החלטה מולו את מינית... לא, אדוניה לפחות ידע, זו שאלה טובה, האם בתוך בית המלוכה ידעו, לא, אני חושב שכן הפשט שידעו, אבל העם נראה שברור שלא ידע.
אבל אין בשום מקום כתוב על השבוע הזה,
כבר? נכון, פה, נכון, על זה אני בא להצביע. עכשיו, יש פה את העניין המאוד גדול, שוב, שאנחנו לא נכנסים אליו, בדברי הימים ששם כתוב שהוא עומד מול כל העם, ואומר להם שזה עומד להיות שלמה.
שזה הנשבעים?
לא, זה מעבר לנשבע, לא צריך לשבע, פשוט במעמד כל העם עומד ואומר שלמה. זהו, אז זה השאלה מתי זה בדיוק, נכון. יכול להיות זה אחרי מה שכתוב פה, ככה מסתבר, אבל אני אומר, דווקא לא לכתוב את זה, זה פשוט אומר, השם שלח את נתן הנביא שמליך את שלמה, הם ידעו שזה אמור לקרות, אבל הם חיכו, למרות שעמד לאבד להם בין האצבעות, הפעולה הייתה מאוד פשוטה כדי להמליך את שלמה ולא רצו לעשות את זה. כי השם ימליך. בסדר עד פה?
אבל כן
בתורה
של
דוד
לא
כל הבחירה
הוא
די איבד את כוחותיו.
כשאלה
אולי למה
הוא
לא עשה
את זה קודם, אבל כן זה...
לא, אבל אני אומר, אבל זה גם בחירה... לא, גם כשהוא איבד את כוחותיו לדבר הוא יכן, נכון? הרי זה מה שהוא עושה בסוף. מה שהוא עושה בסוף יכל לעשות בהתחלה. בקיצור, אתה רואה שהוא עשה את זה. אני אומר, אתה רואה שהוא... אני אומר, זה מה שבעצם אני אומר, הפרק הזה, גם אבישג וגם אדוניהו עומד סביב חוסר העונים של דוד, חוסר העונים מרצון, מבחירה, לא רק חוסר העונים. עכשיו, השם הכניס אותו לזה, אבל אמרנו, חוסר העונים, אתה עומד למות, תפעל! הרי מה שהעם עושה גם הוא יכל לעשות.
אני
אפילו,
זה גם
מה שחדל
רואים שזה בגלל שהוא תגלית של שאול, אז זה בדיוק העניין, שאפילו את זה אולי אמור לעשות, אפילו את ההשתדלות הזאת.
נכון, בדיוק, בדיוק, ממש ככה, שאתה אומר, ממש, זה ממש משתלב, כי אתה תמיד אומר, מדרשים מפורסמים שאומרים שבגלל... ויחסו בבגנים ולא יחמלו, בגלל מה שהוא קרא את הבגד של שאול. מה זאת אומרת? שם זה היה סי של נאצלות. אבל בדיוק כמו שאתה אומר, אפילו הנקודה הזאת של בחירה, כל שהיה צריך שפה תשמת ממנו, ואם שם הוא קידם, אפילו ורק שיוכל להגיד לשאול את הראייה וזה, אפילו זה לא היה כאילו קצת מדי ביחס לדרגתו, ועכשיו פה בפרק הזה הוא ישלים את זה. בסדר? עכשיו, כל זה בעצם רק הקדמה לפלא הגדול של מה קורה עם מלכות שלמה. אמרנו, וזה היה עכשיו, אמרתי את זה בהתחלה, אבל כל מה שאמרנו עכשיו עדיין לא מסביר את זה, שהפלא הגדול והנפלא בפרק הזה, זה שמלכות שלמה לא התחילה אחרי שדוד נפטר, אלא מחיי דוד. זה לא היה נצרך. הרי ברגע שדוד יודיע שאדוניה הוא לא, הוא יכול לצוות לשים אותו בכלא, אבל לא משנה. ברגע שהוא יודע שאדוניה הוא לא, והוא יודע שלא, שלמה ימלוך אחרי. אז הייתה נפתרת הבעיה. רוצים ראיה לזה? מה בת שבע ונתן ביקשו ומה דוד עשה? בואו נראה. כלומר, בסוף הפרק מגיעה איזושהי הפתעה, איזה מין הנחתה שדוד עושה, ופתאום דווקא ביוזמה אדירה, שלא הייתה צפויה עד לסוף. בואו נראה שנייה. אז פסוק י' א' כתוב, ויאמר נתן אל בת שבע, אם שלמה לאמור, הלא שמעת כי מלאך אדוניהו בן חגית, ואדוניהו דוד לא ידע. אני שנייה, פסוק י' ב', ואתה לכי יצאך נא יצא, ומלתי את נפש, את נפשך ואת נפש בנך שלמה. כלומר, מפורש שאתם עומדות למות, ומה צריך את היצאה הגדולה הזאת, כדי שנתן אומר, אבל הבנו, כאילו בעצם נתן פוקד עליה, את עכשיו יוזמת. אם השם לא שולח, אז היא קלטה את אותו עניין. אגב, בת שבע, אפילו אחרי ששלמה ימלוך בפרק הבא, תמשיך בדרך של דוד, כשאדוניה מבקש את אבישג, ואתה לא מבין, מה היא שומעת לו עכשיו? כבר היא עצמה באה אל דוד, אבל היא אומרת, אני באותו דרך עקבית, אני בדרך של דוד. ואם אדוניה יש בחינה שכל עם ישראל רצה אותו, ולכן מצד זה מגיע לו אבישג, אני אתן לו, ממש כמו שדוד נותן לשאול, כמו שהיא ושלמה ודוד נותנים פה לאדוניה, זה שוב, זה לא הנהגה רגילה, בסדר? זה לא, זה ברור, זה לא הנהגה רגילה. הלאה. לכי ובואי למלך דוד, אמרת עליו, הלא אתה אדוני המלך, שבאת למתך למור, כי שלמה בנך ימלוך אחריי, אחריי, והוא יושב על כיסי. הנה עוד איך מדברת וכו' וכו'. אותו דבר פסוק י' ז', אתה אמר, נשבעת בהשם אלוהיך עליו, כי שלמה בנך ימלוך אחריי, והוא יושב על כיסי. אותו דבר פסוק כף. ואתה אדוני המלך הנה כל ישראל עליך להגיד להם מי ישב על כיסא אדוני המלך אחריו. האחריו הזה מאוד מודגש. יכול להגיד מי ישב על כיסא אדוני המלך, ברור שלא הכוונה. שאתה תשב, הוא ישב עליך, או אפוא. כאילו ברור, זה היה מצווה. אותו דבר פסוק אף ד' ויום נתן אדוני המלך, אתה, עכשיו זה נתן, אתה אמרת אדוני המלך אחריי והוא יושב על כיסי כי ירד היום וכו' וכו'. ואותו דבר פסוק אף ז', אם יעת אדוני המלך יהיה הדבר הזה ולא יודעת את עבדך, את עבדך מי יושב על כיסי אדוני המלך אחריו, אז גם יש פה תדגש, איך זה לא אמרת לנו, וזה כבר דיברנו על זה, שלא אמרת כי השם אומר, כי דוד אומר גם בדור השני של המלוכה, השם יודע, לא אני. אפילו את ההסתדלות הכי בסיסית הזאת, שאני יודע מי, אני משאיר לה השם. האחריו הזה מאוד 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 בולט. ועכשיו תראו את התגובה של דוד לבקשות שנתן לבת שבע, פסוק למד, זה בעצם פסוק של רגע המפנה העצום של אחרי לפני. עד עכשיו היינו בטוחים שיקרה משהו אחד. עד לרגע זה, מיוחד עם האחריי, אחריי, אחריי, המרקר הזה היה, היינו מצפים שמה שיקרה. עכשיו הפתרון יהיה, אם דוד יסכים ליזום, והוא כנראה סוף סוף יסכים, כי עכשיו הנביא הוביל את המהלך, והנביא גם גרם לבת שבע לבוא, אז הוא יגיד, תקשיבו, בדיוק, העתק הדבק, שלמה המלך ימלוך אחריי. ומה יקרה עכשיו? אז או שיהיה איזה משהו אקטיבי נגד אדוניהו, או שיהיה שמועה וזה, והם ילכו אבלים וחפרו ראש, ו... דוד המלך ויאסף אל אבותיו ויקום שלמה בנו תחתיו. זה מה שהיינו בטוחים עד פסוק למד. ואז תראו מה דוד עושה. כי כאשר נשבעתי לך בהשם אלוהי ישראל אמור, כי שלמה בנך ימלוך אחריי, והוא יושב על כיסי תחתיי, ועכשיו התופים, כי כן נעשה היום הזה. אני עומד עכשיו להושיב אותו על הכיסא שלי עכשיו, למרות שאני חי, מי עושה דבר כזה? עכשיו תראו כמה זה מפורש. פסוק למדי, בפקודה של דוד, ועליתם אחריו, הוא בא וישב על כיסאי והוא הולך תחתיי, לא אחריי, אלא תחתיי. ואותו ציוויתי להיות נגיד על ישראל ועל יהודה. הלאה. וירד צדוק וכו'. עכשיו שהשמועה מגיעה אל אדוניהו ושואלים מה כל הקריאה עומד וכו'. תסתכלו פסוק ממחית, פסוק מאוד מאוד מרכזי בפרק. וגם ככה אמר המלך, ברוך השם אלוהי ישראל שנתן, היום יושב על כיסי ועיניי רואות. כן, בטח, ישב שלמה על כיסא המלוכה, נכון, אני צריך להגיד. ואז שעל זה דוד ספציפית ברך, בסופו של דבר, מה שקורה שאדוניהו בורח, פסוק נון, ואדוניהו ירא מפני שלמה, ויקום הלך להחזיק מקנות המזבח, ויוגד לשלמה למור, ואז תראו מה קורה. פסוק נון א', ויוגד לשלמה למור, הנה אדוניה וראה את המלך שלמה, והנה אחת בקנות המזבח למור, שווה לי כיום המלך שלמה, דוד חי. שלמה מתחיל לתפקד בתור מלך, במובן של ישר דין מורד מול אדוניהו, ודוד חי. עד כדי כך שפרק ב', בסוף פרק א', וישלח המלך שלמה ויורד מהמזבח, והוא ישתחו למלך שלמה ויאמר לו שלמה לך ביתך, ויקרבו ימי דוד למות.
איך מסתערים עם אחריו, עם אחריו, אחריו?
כי הם... לא, משהו נשבע להם. וזה מה שהייתה הציפייה עד רגע זה. שהדברים הסתדרו ככה שדוד ימות, ואז שלמה ימלוך. ככה גם דוד היה בטוח שהוא נשבע לה. אבל עכשיו, דווקא בגלל שאדוניהו לקח את המלוכה, בהתחלה אמרו, השם רצה, השם רצה, לא יודעים. לא הבנו, הרי אתה נשבעת. נכון, נשבעתי, אבל השם עכשיו עושה משהו. מה זה השם עושה? תעשה משהו. לא, זה הנהגת דוד המאוד מאוד מיוחדת, שממשיכה גם להנהגת שלמה, רק אם השם ייתן, אבל אקטיבית, אנחנו ניקח. ואז ברגע שהשם נותן ונתן הנביא מעורר אותו, פתאום אתה רואה שמה שנוגע למלכות שלמה, אחרי שנתן עורר אותו, פתאום דוד אקטיבי, הרבה יותר ממה שהיה צפוי. עד עכשיו בהיסטוריה הקודמת לפרק הזה, הוא רק הבטיח, נשבע, ששלמה יהיה אחריו. בסדר רגיל, הוא יוסף אל אבותיו ואז יהיה שלמה. אבל אחרי שהוא ראה את התהליכים האלה, זה קצת שוב פעם מזכיר תהליכים של דוד, שלא הסכים, לא הסכים, לא הסכים לשאול, אבל בסופו של דבר, כשהמראות הביאו לידי זה, אז הוא הלך לצבא של פלישתים מול שאול. שם צריך ללמוד בפני עצמו, זה עולם שלם. אבל כשדוד יודע שזה מה שהשם רוצה, אז הוא הרדוף אויבה להשיגים ולא אשוב התחלותם. אויבי דוד זה מושג. כשצריך שזה, אז באותו פרק, זה פרק פה שראינו, פרק אף בית, אותו פרק שכתוב, שהשם הוא רק עושה, שם רגליו כאיילות וזה, והוא לא עושה כלום. מצד שני, עכשיו כשהשם שולח אותו, והוא נותן לו את הכוח, הרדוף אויבה להשיגים, זה אותו דבר עצמו. אותו דבר פה. המאורעות של הפרק, כשהשם אמר לדוד בעצם, דרך נתן הנביא, קדימה תבקיע, הוא הבקיע למצב הרבה יותר גדול, שעכשיו אנחנו עם זה נסיים, צריך להבין את הדבר הגדול הזה, שזה לא רק, עכשיו דוד הבין משהו חדש ויצא, זה לא רק שאני עכשיו התרוקנתי מהכוחות, ועכשיו כמעט לקחו את המלוכה, בגלל ששם אמר, אז אני אחזיר אותה לתלם הרגיל, לא, כל זה היה תפקיד. תעשו שנייה לחשוב מה החשיבות הגדולה של זה, ששלמה מולך על כיסא דוד, לא כמטאפורה כמו שהיה לפני זה, כל פעם היה אחריי על כיסאי. סתם ככה, זה המושג, הכיסאי, הכוונה על כיסא המלוכה. אבל פתאום כשדוד אומר, על כיסאי עכשיו, נטו, בפועל, בהווה, כשאני חי, ומדגיש את זה מאוד, איזה ערך זה נותן למלכות שלמה? ולמלכות דוד. מה?
זה המשיך את אותה הנהגה?
זה אפילו לא ממשיך את אותה הנהגה, אפילו תגיד את זה יותר גדול. אפילו, זה דוד. אני חושב שאם הייתם, אני לא הייתי צפה שתדעו את זה לפני זה, אבל אחרי שהיינו עכשיו, אם צריך, ואני חושב שכדאי, כמעט כל פרק, להצביע מה הפסוק שבו בעצם הכל סובב סביבו, זה פסוק למד א', יפה, פסוק למד א'. כי ברגע שהיה את המפץ הגדול, וראינו זה פרק, אני שוב אקרא את למד ועד למד א', מי שכבר הבין, הבין, אבל בכל זאת חשוב לקרוא את זה בפסוק עצמו. הרי אמרנו, היא אמרה, תודיע מי אחריך, וגם זה מה שנתן ביקש. ועכשיו, השם מעורר דוד, אבל מה מעורר אותו? על ידי נתן הבת שבע, תודיע מי אחריך, נקודה. הוא עכשיו מאיים עכשיו בהווה אדוניהו, כי אתה עכשיו התרוקנת מכל קורותיך, תודיע והדברים הסתדרו. ואז ראינו מפץ הגדול, פסוק למד, כי כאשר, א', נתחיל מכפתת, בסדר שיהיה מסודר, קודם כל פה מתחילה פתאום היוזמה והתעוררות העצומה של דוד. עד עכשיו הוא לא ידע, לא היה לו כוחות, הוא נתן לעצמו למות, ורק העם נלחם עליו, ועכשיו נתן הנביא בא ואומר, תיזום. וישבע המלך ויאמר, חי השם אשר פדה את נפשי מכל צרה. מה זה הפסוק הזה? מה הולך לו נשבע ב? זה בדיוק מה שקורה עכשיו, הרי זה פרק אף ב' שראינו להם. השם פדה נפשו מכל צרה, זה אומר, אני כל החיים שלי צרות, אין לי כלום. רק מה שהשם שם אותי על, אני שם. עכשיו אומר, השם פה גם פודה אותי עכשיו מכל צרה. הוא עכשיו אומר לי שיש פה צרה וזה, אני עכשיו יוזם. ואז הוא פתאום מתנער. כי כאשר נשבעתי לך בהשם אלוהי ישראל אמור, כי שלמה בנך ימלוך אחריי ויושב על כיסאי תחתיי, עד לרגע זה, אתה בטוח שאתה יודע מה עומד לקרות. ואז זה הבום הגדול, כי כן נעשה היום הזה. בת שבע ישר מבינה מה המשמעות של זה. וזה הפסוק שאם אתם צריכים לזכור רק פסוק אחד מכל השיעור הזה, תזכרו אותו. ותיקוד בת שבע אפיים ארץ, ותשתחו למלך, ותאמר, יחי אדוני המלך דוד לעולם. איך הגעת, ויחסו בבגדים מלא החמלו, לחיי נצח של דוד? בחיים לא היית חושב שנגיע מזה לזה. היית אומר שמקסימום יהיה פה קרב מאסף, מי יהיה אחריו? הרי זה הנושא פה כל הזמן. בת שבע אומרת, רגע, אתה בעצם אומר ששלמה זה אתה. כשאתה ממליך אותו על כיסך בחיים, אתה בעצם אומר, כמו שראינו שבהתחלה, היא ושלמה באמת נקטו את אותה העמדה של שלמה, שמה שהשם ירצה זה מה שיהיה. והיחי אדוני איך דוד עולם זה כל כך הפוך מאדוניהו. אדוניהו מבחינתו, הוא אומר ככה, הרי יש פה עכשיו מלכות נצחית. שנייה, אני חייב לשמור את המשפח, כי זה ממש ממש חשוב. פה תנועה נפשית עצומה נבדלת בין אדוניהו לבין שלמה בבת שבע, לבין מה שבסוף השבר קורה. כשדוד מתרוקן מכל כוחותיו, למה זה? יש שתי אפשרויות. או, הנה ההזדמנות אומר אדוניהו, שעכשיו הדור השני יקבע, לא יודע מה הוא חשב, עכשיו הגיע הזמן שהדור השני, הוא כבר בלי כוחות, אנחנו נקבע. או, שזה בעצם, לי המשל שהכי מסביר את זה, זה כמו אישה בהיריון, שכדי להביא חיים חדשים, היא ממש נותנת מגופה, מרחמה, כאילו היא ממש מתרוקנת מהרבה הרבה כוחות ונותנת אותם לוולד. ככה דוד הבין שכל הריקון שלו, שעכשיו הוא מפנה, 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 זה כדי שיהיה לו מקום בחייו להמליך את שלמה. ואחי אדוני אומר איך דוד לעולם, היא בעצם אומרת, אם אתה המליך את שלמה בחייך, זה בעצם אומר שהוא אתה. ובזה אתה התבעת אחרי את כל השושלת של אלה שימשיכו אותך, בתור כולם דוד. הרי זה אמרנו בקצרה פעם שעברה, שכשיש שושלת נצחית שאין דבר כזה עד עכשיו, צריך ללמוד מה זה אומר, חוץ מהעובדות, האם. וזה אומר, אני חושב שממש יש שתי גישות בפרק הזה. שושלת נצחית זה אומר, השם בחר בשושלת. עכשיו אתה, כבר אני אגיד בפי שאדוניה, הוא היית הראשון. ואני השני. מי אמר שהראשון קובע? אולי השני קובע. אז זה לא נכנסו בכלל, אבל היה המון סיבות לחשוב שזה אדוניה, הוא המשיך. הוא אומר, אתה היית הראשון, לא יודע מה אתה חושב, אבל בסדר, למה הראשון עדיף מהשני? הרי גם אחר כך את הדור ה-14 וה-15, כל אחד עושה פעולות. עכשיו, הנה, כבר עזבו לך כוחותיך, אני, עכשיו הדור השני, עכשיו מתחיל את ימיו.
זה אפילו לא חולק על הדור הראשון, אני לא חכם אותך.
בדיוק, נכון, ואני עכשיו רק אקטיבי בתוך הדבר הזה. ואילו, בת שבע ושלמה, בסופו של דבר דוד עצמו, אומרים לו, לא. שושלת דוד היא אחרת. היא רק דוד נבחר, וכולם צריכים להמשיך אותו. כל ספר מלכים מגיע את זה, ולכן זה קרה, זה קריטי, כי כל מלך מלכה בדוד ייבחן האם הוא כדוד או לא. מה זה כדוד? אמרנו, דוד זה לא מה שאתה יכול להיות שם. זה לא רף, אפילו לא של גדולי הצדיקים, זה לא רף רגיל. רף הצדקות שלו. ועכשיו לבחון האם הוא היה כדוד. זה לא פר. חזל אומרים על שלמה מהם, שהוא לא חטא, כי כתוב שהוא לא היה כדוד. קיצור, בסופו של דבר, מה?
למה לא כתוב? למה אין לנו ברור כזה בכל ההמלכות של המלכים הבאים? כאילו, לכאורה, לפי זה, כל פעם שנפטר מלך, היה צריך לנו סיפור שלם עם נביא שבא ואומר לנו מי המלך הבא.
לא, השנייה, לא תמיד צריך להיות את השאלה הזאת. הרבה פעמים זה דווקא המצב הרגיל בדרך כלל שיהיה ממשיך מאוד ברור. או שזה הבכור, או שהוא פשוט ברור כי רואים בכוחות שלו. זה לא תמיד חייב להיות. פה...
שתמיד מושווה באמת.
כן, אומר, אז הסבטתי שתמיד מושווה לדוד, והוא צריך לעמוד ברף שלו.
צריך להיות לנו עוד איזה ברור כזה.
תראה, זה קצת יהיה, ירובה מול רחבה, כלומר, אני חושב שיהיה כאלה, והתליה, ויואש, כאילו, בהחלט יהיה את הבחינה הזאת, בטח. שמבחינת העולם הזה לא, ורק בגלל שהשם רוצה, אז כן. בהחלט זה יהיה.
אז אם אפשר להגיד, אולי נביא לא מספרנו, אבל מי כאן ברור שכל פעם אנחנו יודעים מי המלחמה.
שוב, אני חושב שכשצריך, כשצריך, כלומר, אני חושב שהרבה פעמים פשוט ידעו איך, כי המלך אמר, כי הוא מינה, זה לא תמיד ההנהגה הזאת של דוד הקיצוני שהוא מבחינתו ימות או יחטפו לו את המלוכה, אם לא כן, זה בהטבעת החותם על איך המלוכה תהיה בעלה. אם המדרגה הזאת בפועל תהיה איזה תביעה, אתה בעצם תובע שדוד עצמו יהיה כל דור ודור. אומרים שכולם צריכים להיות בנעליו. אז אני אסכם מה שהספקנו לראות, שקודם כל ראינו איזה מהפך עצומה בפרק הזה, וזה ממש לא רק שהיה מעבר של דור, אלא בעצם ממש מחדש אותם תהליכים של דוד עבר, שבעצם אני מבחינתי כלום עין ואפס. והשם הרוצה, מה שהוא ירצה יעשה, זה צריך לקרות גם בדור השני. כי הרבה פעמים בדור השני, ששושלת במיוחד מן נצחית, נבחן מה בעצם נשאר מהדור הראשון. האם זה רק טוב, הוא היה מייסד, אז זה כוחו, או שבעצם לא, זה השושלת, זה מה שאמרנו, המון היה נידון פה. וזה ששלמה ובת שבע נקטו באותה דרך, וזה שדוד בסופו של דבר הקים אותו על הכיס, אוקיי, בזה דוד הפך להיות לא רק בעל שושלת נצחית, אלא שהוא עצמו הפך להיות נצחית, והמדרגה הזאת, הבלתי נתפסת, שגם כשהוא חסר כל כוחות, הוא מוסר את עצמו להשם, והשם יוליד את הכל, זה עכשיו מוטבע על כל השושלת שמלכו דוד מפה והלאה. יחי אדוני המלך דוד לעולם.
לא רק בצדל.